אתם עכשיו על הקצה.
ועכשיו בקצה. Twin Peaks Radio. עורכת ומגישה יעל קיים.
אינך צריך לעזוב את חדרך. יישאר לשבת ליד שולחנך והקשב. אפילו אל תקשיב, פשוט חכה. אפילו אל תחכה. אהיה רגוע לחלוטין ובודד. העולם יציע לך את עצמו בחינם, כדי שתחשוף אותו. אין לו ברירה. הוא יתגלגל בהתלהבות לרגליך. זה נשמע כמו משהו שדייוויד לינץ' היה יכול להגיד, מהספר שלו לתפוס את הגב, את הדג הגדול, אבל זה משהו שאמר פרנץ קפקא, שחזר כמה פעמים בעונה הזאת, בכל מיני אלמנטים, ולדעתי באופן מאוד מאוד דומיננטי גם בסוף, בפרק האחרון, שאיזושהי תחושה מלנכולית, ככה לדבר על שני החלקים האחרונים, ואיתי באולפן הולכים לדבר איתי על שני החלקים האחרונים, הבמאי תום שובל, היי תום.
היי.
וטלי קורל, שפתחה לנו את הקבוצה הנהדרת שלנו, אנחנו מדברים איתה. היי טלי.
היי.
אז אנחנו נשמע עוד פעם את סיקמוד טריז, ובכלל יהיו פה שירים של טווין פיקס ומהעונה, ואז אנחנו נתחיל לדבר. The dark trees that blow, baby. הפעם, לכבוד הפרק השקט הזה, שהיה פרק 18, ובכלל, שני הפרקים שהלכו ונעשו יותר ויותר שקטים, אז לא תהיה לנו מוזיקת רקע, רק שירים, בין לבין. אז בואו נתחיל. בואו נתחיל אולי עם פרק 17. אנחנו לא נעבור סצנה-סצנה, אבל יש פער מאוד מאוד גדול בין שני הפרקים האלה, ואולי נתחיל עם פרק 17. תום, טלי, רוצה להתחיל?
כן, קודם כל אני חייב להגיד לפני הכל שזאת הייתה חוויה מטלטלת כל העונה, אבל בכלל, בפרט שני הפרקים האחרונים. רק לינץ' יכול לגרום לי להרגיש מרוקן, סחוט רגשית, אבל לגמרי מאושר מהתחושה הזאת. אז תודה לינץ'. פרק 17. הרגשתי שלינץ' קצת משחק עם הציפיות שלנו כמו בדרך כלל. פרק 17 מרגיש כאילו הכל הולך להיפטר ואנחנו הולכים אל עברו של ה-happy end, הבלתי הגיוני בעליל.
שכידוע לנו, לינץ' יכול לעשות את זה גם.
כן.
זאת אומרת, הוא יכול להשאיר אותנו רק עם ה-happy end הזה, כמו שהוא עשה נגיד בבלו ולווט.
כן. אבל תמיד יש את הספק הזה של לינץ' שלא ישאיר את הדברים לגמרי סגורים, ולכן ידעתי שפרק 8 עורב בפינה, אבל פרק 17 בעיקרון נותן איזושהי תחושה ש... אולי אפילו מה שלא ציפינו שיסגר יקבל גם הוא איזושהי טריקת דלת.
לחלוטין. טלי?
האמת שעבורי פרק 17 ו-18 היו די... הם לא היו כל כך תמונת מראה אחד לשני, אני די חוויתי אותם באותה אנרגיה, באותן אמוציות, בגלל הביזריות שליפתה את כל העונה, וציפיתי גם בעיקר מאז הקתרזיס שהיה כשקופר חזר לעצמו, אז היו לי חששות כל כך גדולים, ואמרתי את זה גם לכל מי שנתקלתי בו, וידעתי שיהיה משהו, שיקרה משהו כנראה מזעזע. איך שהעונה נפטרה בסופו של דבר, זה אפילו קצת יותר מזעזע ממה שציפיתי, כי כנראה ציפיתי למזעזע מסוג אחר.
למזעזע אולי ברור יותר.
אבל כן, אבל פרק, כן, נכון, אבל פרק 17 לא, מבחינתי לא הוביל אותי עדיין לאיזושהי תחושה שדברים הולכים לסגר בצורה הגיונית.
אני חושבת שבאמת, פרק 17 הוא הפרק שיש... פחות מה להגיד עליו, באמת הכל מגיע לאיזשהו שואו-דאון כזה בבית של השריף, הכל מתרכז לשם, זה כמובן אנחנו מכירים את זה מהמון המון סרטים אמריקאים, ובעיניי הפרק התחיל בעצם כשהוא נגמר, אני ממש, לא כשהוא נגמר, אבל אחרי, ברגע שיש את הפנים הסופר-אימפוזד של אייג'נט קופר, זאת אומרת שאנחנו פתאום רואים את הפנים שלו גדולות כאלה, רגע אחרי שפרדי מצליח להיפטר מבוב, שזה משהו שאישית קו עלילה שלא עניין אותי, זאת אומרת זה היה ברור שזה רפרנס לסופר הירוז ולקומיקס, אבל הוא לא היה, דווקא כמישהי שכן אוהבת סופר הירוז, הוא לא היה בנוי מספיק טוב, הייתה איזו תחושה שגם לינץ' לועג לז'אנר הזה, ואז זה פתאום, ברגע הזה שכבר איבדתי תקווה ואמרתי, מה? לא יכול להיות? אז בעצם פתאום הפנים של דייל קופר הופכות להיות סופר אימפוזד כזה, על התמונה הגדולה, ואנחנו מבינים שיש פה איזשהו מימד נוסף, שזה בכלל משהו שכל העונה הזאת התעסקו בה, המימדים הנוספים האלה. ואז בעצם מתחילה להישאל השאלה שלינץ' כבר שתל אותה, בחלום שלו עם מוניקה בלוצ'י, הבן אדם היחיד שמופיע בסדרה בשם האמיתי שלו, דווקא בחלום, Who is the Dreamer? נכון, זה החלום של דייל קופר, זה החלום שלנו, של מי החלום, ומשם פתאום הכל הולך, זאת אומרת, דיין חוזרת להיות דיין, וגם בכלל הסצנה הזאת שדייל קופר עומד שם, קופר הטוב, וקופר היחיד באותו רגע עומד שם, ונפרד מכולם, אז ליזי הזכיר סצנה, זאת אומרת, גם הייתה איזו תחושה של פרידה של לינץ', באמת, ולי באיזשהו מקום זה הזכיר, ביום אחרון של צילומים, אז נפרדים מכולם בסוף, זאת אומרת, מביאים את כל הצוות, ויש איזושהי שתייה כזה, ואוכל, והבמאי או הבמאי צריכים להגיד כמה דברים, ולהגיד לכולם תודות, ולהיפרד מכולם, זה מאוד הזכיר לי את הרגע הזה. מה אתה חושב, תום?
כן, אני יכול להבין אותך, אני מכיר את התחושה. אני חייב להגיד שהפרק 17 היה מאוד, הייתה בו עצבות עמוקה מאוד, בעיקר בחלק האחרון שלו, של הניסיון להציל את לורה, והכישלון המובנה שבזה, ביחד עם המוזיקה ששמענו לפני רגע, הייתה באמת תחושה גם של פרידה, וגם שאולי אפילו מוות באיזשהו מקום, אבל הדבר הכי חזק הייתה איזו תחושת עצבות מלנכולית, שיש בה גם איזה יופי כזה קשה, ואני חייב להגיד שהייתי מאוד רגשית, מאוד טעון, אחרי שזה שהפרק נגמר. רק במובן הזה של ה-happy ending, זאת אומרת, הרבה דברים ש... תיאוריות שעלו, לדוגמת ניידוי דיין, דאגי יגיע דולפגנגר אחר לבית של דאגי, כל הדברים האלה, הם בעצם הדברים האלה קורים, והם כאילו משחררים איזושהי תחושה ש... יש סופים, ואז כשמגיע הסוף הקשה הזה של של לורה, שבו אנחנו גם פוגשים את 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 ההתחלה של הסדרה, ובאיזשהו מקום לינץ' קצת מבטל אותה או כאילו מוחק אותה, הייתה ממש תחושה של חידלון מבחינתי, של עצבות איומה, של פרידה. במובן הזה אני מתחבר למה שאת אומרת.
אצלי מעניין חידלון, זאת אומרת, ובאמת מעניין המקום הזה שכצופים של הסדרה, לכאורה קורה פה משהו טוב ולא רפא על מרלו מתה, אבל אז גם אין סדרה. יש כאן איזה משהו דואלי מאוד, שגם מאוד רציתי לשמוח עם זה, כשראיתי את הגופת פלסטיק הזאת נעלמת, ובאמת כצופים, זאת אומרת, אפשר אולי לחשוב אפילו על זה שיש פה איזו הסתכלות של לינץ' עלינו, שכל כך מתענגים על כל הסבל הזה בעצם. הוא לא הראשון שמדבר על זה, אבל בעצם הגופה נעלמת, ויש איזו תחושה של חידלון, למרות שלכאורה אנחנו אמורים לשמוח עם העניין הזה, אבל באמת גם ברמה של הדיבור הזה, שיצירה היא גם הרבה פעמים הפנטזיות שלנו. הדברים שלא קורים בממד של המציאות, שאנחנו יכולים ליצור אותם ולשחזר אותם, ומהבחינה הזאת, באמת הבמה היו סוג של אלוהים, ואולי גם בפנטזיה של לינץ' פתאום הוא היה רוצה לספר את זה אחרת, בלי הגופה הזאת של לורה.
לגבי הפרק הזה, באמת, שני דברים, גם בעקבות מה שאמרת כרגע, אני חשבתי על זה המון בשבוע האחרון, ובעיקר בימים העוקבים אחרי שידור פרקי הסיום, כשכולם הפליגו עם התיאוריות שלהם, חלקן מופרכות, חלקן הגיוניות יותר, וחשבתי על זה שאנחנו כל הזמן צריכים וצריכות לעמוד על זה שיש הבדל בין מה שאנחנו רוצות שתהיה הפרשנות הנכונה, לבין מה שנראה לנו באמת שיהיה הפרשנות הנכונה. ואנחנו כל הזמן מבלבלים בין זה לבין זה, כמו שאנחנו מבלבלים כל הזמן בין אינטואיציה לבין רצון. והפרק הזה בעצם כבר מכין אותנו לפרדוקסליות המאוד טוטלית של פרק 18. כלומר, הוא נגמר, הטון הסופי שלו זה פרדוקס. כי הוא לכאורה מגיע, יש שם כבר פרדוקס מאוד קלאסי של מסע בזמן, לכאורה, כי הוא מגיע להציל אותה, היא נעלמת מידיו, חומקת מידיו, שזה כבר מרפרר לצעקה שלה גם בחדר האדום, כשפתאום היא נעלמת לו משם. שזה כביכול ההמשכיות דווקא הגיונית של המסע בזמן, כי אם הוא הציל אותה, אז הגיוני שהיא נעלמת, פתאום נשאבת גם מהחדר האדום, הקיום שלה נעלם משם. מצד שני, השוט הסופי של הסדרה, הוא חוזר לאותו מקום ובעצם מחפש אותה עדיין, יש את השוט של היער, ויש גם את השוט של כמובן של שרה, שמכה ב... שוברת, מנפצת את הצילום שלה, שאגב היו המון תיאוריות על הסצנה
נכון, הזאת. שזה שוט מאוד... סצנה מאוד מעניינת בפני עצמה, זאת אומרת, היא מאוד מאוד חזקה, אני לא לגמרי יכולה להגיד שהבנתי אותה.
אז זהו, הרוב התיאוריות שאני קראתי, הקונצנזוס הוא שבגלל הקונצנזוס הוא ששרה מייצגת את הרוע המוחלט בסדרה, היא הג'ודי, הג'ודי הזה, שבעצם מאכלס אותה, ומפני כך היא כאילו הניפוץ של הצילום, של התמונה, מייצג את הכעס שלה על זה שלא רק כביכול ניצלה. כלומר, זה סוג של קונצנזוס נורא מוזר לגבי הפרדוקסליות שלה.
מעניין, כי אני הרגשתי שיש שם איזה תסכול שלה, מזה שהיא לא מצליחה להשתחרר מלורה.
נכון, ככה גם אני קראתי את זה.
איזושהי אימא שפישלה מאוד, ביג טיים, והיא לא מצליחה להשתחרר מזה. זאת אומרת, היא ממשיכה לחיות בבית הרדוף הזה, את החיים העלובים והמרירים האלה, והתמונה הזאת ממשיכה לחייך אליה ולהזכיר לה כל יום, את החטא שלה, את הפשע שלה, והיא לא מצליחה להשתחרר מזה. זאת אומרת, המון פעמים אנחנו מתחילים להפוך את מי שאנחנו אולי, כאילו באיזשהו מקום הרגשתי שאולי ההגנה הכי נכונה היא המתקפה. כן? זאת אומרת, היא לא מסוגלת להכיל את הטעות הכל כך גדולה שהיא עשתה, אז היא חייבת להשליך אותה על לורה, או להתעלל, היא לא יכולה לשאת יותר את התמונה המחייכת הזאת שכבר לא איתה.
כן, המרחב שם גם נורא מוזר בבית, כי בגלל שאנחנו עושים את המעברי זמן האלה, אז לא ברור באיזה תקופה היא שוברת את הבקבוק. זאת אומרת, האם זה בתחילת העונה הראשונה, או בעונה השלישית? זאת אומרת, קצת קשה להגיד מתי זה קורה.
אני חשבתי שזה בעונה השלישית, אבל עכשיו שאתה אומר, בעצם אין, יכול להיות שלא, יכול להיות שזה גם בעונה השנייה, אחרי של אילנד...
כן, זאת אומרת...
בעצם לא רואים טוב את הפנים שלה.
ואולי זה מתחבר איפשהו למה שאת אומרת על האשמה, שהיא כל הזמן, בכל מקום, בכל מימד.
נכון, נכון. אני רוצה שנשמע את השיר היפהפה של ג'ולי קרוז, The World Spins, ואז אנחנו נמשיך במסע החלימה הזה של שני החלקים. שומר הסף רואה בבירור שקרב קיצו של האיש. וכדי להבקיע את שמיעתו הגובעת, הוא שואג באוזנו. איש מלבדך לא יכול היה לקבל כאן רשות להיכנס, משום שהפתח הזה נועד רק לך. עכשיו אני הולך וסוגר אותו. קפקה, מתוך המשפט. החלק הראשון הסתיים בזה ש... זאת אומרת, החלק 17 הסתיים בזה שאנחנו רואים את היער ושומעים את ג'ולי קרוז, וקופר מנסה להציל את לורה, אבל היא נעלמת לו. יש איזו תחושה שלרגע הוא הולך להציל אותה, אבל אז היא נעלמת לו שוב. ואז אנחנו עוברים לחלק 18. כן? לכאורה, בכל סדרה אמריקאית אחרת, זה היה אמור להסתיים. ושוב לינץ' מצליח להדהים אותנו ולעשות, ופשוט להמשיך, ואפילו לתת תחושה שהוא מייצר עוד פעם משהו חדש. זאת אומרת שזה יכול להמשיך, למרות שזה היה בעיניי הסוף המושלם. אני חושבת שהוא באמת סגר את זה נורא נורא יפה, ואמר את כל מה שיש לו להגיד. היה משהו בפרק הזה שהיה מאוד מאוד קפקאי, של בן אדם כזה שהולך בעקבות גורלו ומנסה שוב ושוב בתוך איזשהו עולם מסוית לעשות טוב, ושוב ושוב לא מצליח לעשות את הטוב הזה. שוב ושוב משהו בו לא מצליח. זאת אומרת, גם עם לורה פלמר, אבל גם עם אהובתו דיין.
כן. פרק 18 בעיניי היה מיוחד ביותר, בעיקר בגלל העובדה, ואני קצת אולי רגיש לזה בגלל שאני... נמצא במצב של כתיבה ובימוי של יש בעצם המון שקט בפרק, ולא רק שקט, כמעט לא קורה כלום. בעצם לדעתי, תקנו אותי אם אני טועה, פחות 20 דקות הם נוסעים באוטו מתוך כל הפרק.
יש שם המון עשרות.
בהחלט. כן.
והם לא מדברים בכלל. זאת אומרת, הם משפטים ספורים, וגם ברמת הג'סטה כמעט ואין אין איזשהו קישור בין דיין לבין דייל בתוך המעבר הזה, וזה דבר נורא רדיקלי. זאת אומרת, הפרק האחרון, אתה סופר את הזמן שהולך ונגמר, כאילו שעון החול יורד, ועובר דקה ועוד דקה ועוד דקה, וכמעט כלום לא קורה. והתחושה הזאת היא מוסיפה, שמה עוד משקולות של מועקה על הכתפיים שלך, ואתה חושש שאתה הולך לראות איזשהו קליימקס נורא ומפחיד, ואולי הוא גם באמת מגיע, אבל נקודת אני אומר אליי, הפסגה של הפרק מבחינתי היה הרגע שבו דיין ודייל נכנסים למוטל ובעצם מבלים את הלילה ביחד, ואז מתחיל אולי אחד הרגעים המזכחים והעצובים ביותר.
והמבלבלים.
והמבלבלים בתולדות הטלוויזיה.
שזה בעצם יחסי המין האלה בין דיין ודייל קופר, או ריצ'רד ולינדה, או בד קופר ודיין. זאת אומרת, לא ממש ברור לגמרי מי הם. זאת אומרת, מה דעתך, טלי?
קודם כל, כל הנסיעות האלה בכבישים מאוד מאוד הזכירו לי את Lost Highway, שבעצם שם גם הנסיעה בכביש מאוד מייצגת את התודעה, את המקום שבו אדם בעצם מפליג ונשאב ונסחף לתוך התודעה של עצמו, שמיוצגת על ידי הכביש האינסופי הזה לכאורה, השחור והקשה והאפל והשקט.
בכלל הפרק הזה היו בו המון אלמנטים מ-Lost Highway, נכון. שגם שם יש כפילויות, ושם גם יש איזה מישהו שמנסה לברוח מהגורל שלו, או מהצד הרע שלו.
וראינו את זה עוד בתחילת העונה, כשהכפיל של קופר נוסע, וזו הייתה האקספוזיציה שלו כשהוא נוסע, ויש את הכביש החשוך והלכאורה אינסופי. והיה לו את זה פה באמת, את הנסיעה הזאת גם עם דיין בהתחלה, ואחר כך כשהם כאילו עוברים את הטרנספורמציה, וגם אחר כך עם לורה, שהיא בטרנספורמציה שלה כקרי פייג', הייתה בעצם אחר כך תמונת מראה של אותה נסיעה. ואני דווקא חוויתי את זה לא כאיזושהי מועקה, אלא דווקא כאיזשהו ניסיון, כלומר, הנסיעה עצמה, אני חוויתי אותה כתהליך מאוד מזכח, מתוך איזה אולי שאיפה באמת אישית שלי, משאלת לב שדווקא הנסיעה הזאת תפתור את מה שלא פתרנו.
או שהיא פשוט לא תיגמר, 17. והסדרה לא תיגמר. אנחנו פשוט נמשיך על הכביש הזה, וזה לא ייגמר.
והסצנה במוטל הייתה לי מאוד מאוד קשה, פסיכולוגית, נפשית, כי היה ביניהם משהו כל כך מאולץ בסו קולד יחסי המין הללו. כלומר, זה היה יותר כמו ריטואל, כמו איזה טקס שהם היו צריכים לעשות מבחינתם, מתוך איזה מקום מאוד מאוד מלאכותי, מאוד מאוד פולחני, וזה היה רחוק מאוד ממה שהיינו מצפים ומצפות בפנטזיה של איך ייראו...
של המימוש, של סוף סוף האהבה הגדולה הזאת שהייתה להם.
וזה לא היה אירוטי בכלל.
אבל יש כאן משהו...
כן, לא חשב... גם אני לא חוויתי את זה כאיזה משהו אירוטי, אבל אני מדבר בזיכוך במובן הזה שפתאום הרגע הזה על גביו מופיעה המוזיקה של הפלטרס, ושאנחנו זוכרים מפרק 8.
ואז אנחנו אומרים, האם דיין היא הילדה שנכנסה אליה?
אז זהו, אני פחות שאלתי את עצמי שאלות כאלה, עלילתיות, אלא יותר, אבל התחושה הזאת היא שהמועקה הזאת היא שפה יש איזה רוע, פה יש איזה, זאת אומרת, שהדבר הזה לא הולך להיגמר טוב.
כן.
אנחנו הולכים להיכנס לספרות אחרות, ואני חושב שהתשובה שנותן לינץ' היא אפילו עוד יותר מחרידה, במובן הזה שמהרגע שדייל יפתח את עיניו כריצ'ארד, אנחנו נמצאים במה שאפשר לקרוא לו המציאות, או
סוג של סיוט.
או הסיוט של הקונקרטי.
היה משהו מאוד מעניין בסצנה הזאת של המין ביניהם, בעיניי, שמצד אחד באמת היא יצרה מועקה, ותוך כדי המין הזה דיין שמה את הידיים שלה על הפנים שלו, ולא רצתה לראות אותו, וגם הפנים שלו פתאום לא היה ברור בגלל התנוחה שבה הוא שכב, והחושך, אם זה קופר הטוב או קופר הרע, כן? אם יש לו איזה שיער קצת יותר ארוך, לא היה ברור כל כך, אבל מצד שני, הבחירה בזה שהיא מעליו, עדיין זה לא סצנת אונס, נגיד, כן? זאת אומרת, הבחירה בזה שהיא מעליו עדיין מייצרת לנו את התחושה שהשליטה בידיה. היה שמה, מהבחינה הזאת, אני חושבת, זה מה שהיה כל כך חזק בסצנה הזאת, היא הייתה מאוד מבלבלת. לא היה ברור מה קורה, ומהבחינה הזאת זה גם רפרר לסצנה הזאת של אחותה ג'ייני אי שוכבת עם דאגי, שגם הייתה סצנה מוזרה, זאת אומרת, גם היא שכבה מעליו.
וגם שם זה היה בדיוק סקס.
זה היה מין awkward סקס כזה, אבל אי אפשר להגיד, זאת אומרת, למה אנחנו חושבים שזה הייתה חוויה כל כך לא טובה, למי מהם זה הייתה חוויה כל כך לא טובה. אני חושבת שזה מה שהיה בעצם כל כך מצמית בסצנה הזאת, כי זה היה לא ברור מה אנחנו רואים. לינץ' עושה את זה הרבה פעמים, זאת אומרת, מצד אחד יש לו את שני העולמות האלה של הטוב והרע, שהם מאוד מאוד מופרדים, דוקטור ג'ייקל ומיסטר הייד, ואני מאוד מקווה שנספיק לדבר גם על דוקטור ג'ייקל ומיסטר הייד, ומצד שני, זאת אומרת, יש לו איזה מין שיאים כאלה שאני חושבת שלאנשים כמונו שאוהבים לראות את לינץ', הם מאפנטים אותנו בגלל שלא ברור לנו מה אנחנו רואים כרגע. זה טוב, זה רע, זה קופר הטוב, זה קופר רע, אנחנו לא מבינים מה זה.
מבחינתי
היא זאת שאקטיבית שם, הוא לחלוטין פסיבי.
אז זהו, אני לא, הקריאה שלי לא הייתה כזו דווקא שהיא, אגב, התיאוריה שלי לגבי הרבה סצנות מיניות בקולנוע מצולמות ככה, כשהאישה למעלה, והתיאוריה שלי, אני לא קולנוענית, אולי אתם תסתרו את התיאוריה שלי, שזה פשוט נוח מבחינה חזותית לצלם ככה סצנות מין, שזה פשוט משרת איזושהי נוחות נורא טכנית, ואולי אני טועה.
מבחינת נוחות טכנית, לא.
מבחינת נוחות שלה, אם אני רוצה עכשיו לא להראות את העירום שלה, אבל אני כן מראה את הגף שלה, וזה חוסך ממני עכשיו להיכנס לרזולוציות.
זה לגמרי, יש המון דרכים לצלם סצנות מין, שבהם לא מראים דברים, זאת אומרת, בייחוד עם לינץ', אני חושבת שהכל מאוד מחושב.
כי אני לא חוויתי אותה כמי שלוקחת שליטה בסצנה הזו דווקא. הסאבטקסט מבחינתי של הסצנה הזאת היה מוות. בעיקר מאז שהשיר הזה התחיל להתנגן, זה היה נוראי, זה צמרר לי את כל האיברים בגוף.
אבל האם זה לא היה מוות הדדי? זאת אומרת, לא נראה ש...
כן, יכול... לאו דווקא שלחת הדמויות.
דל קופר או ריצ'ארד שנשאר שם קבוי כזה, והיא מוחצת אותו יותר ויותר, הוא לא נראה אקטיבי במיוחד, או לגמרי שולט בסיטואציה בעצמו.
כן, אני מסכים עם טלי במובן הזה שזה היה נראה איזה סוג של ריטואל שהם חייבים לעשות. זה כאילו היה להם איזה דף הוראות כזה, שאתם נוסעים עד למוטל הזה, נכנסים פנימה, ואז עושים את מה שאתם עושים, וכמובן שזה מוסיף תחושה של ניכור נוראית, במיוחד שהתחושה עם השיר של פלטרס של לינץ' בעצם הפך את השיר המתקתק הזה להמנון של הדמונים ברחבי הפלנטה.
של אימה ורוע טוטלי.
שזה דברים שהוא מצליח לעשות תמיד.
בואו נאזין לו רגע, ניתן לו קצת, אז נמשיך. חשתי שיש פה איזושהי התכתבות בכלל בכל הפרק הזה באיזשהו מקום עם תמה שבעשר שנים, זאת אומרת אפילו קצת יותר מעשר שנים כבר, מאז הסופרנוס הולכת וחוסרת בהמון סדרות, וזה בעצם איזושהי קריסה של הגבר הלבן או של המיתוס של הגבר הלבן שלא מצליח לעמוד בציפיות שלו, בציפיות ממנו. ופה זה היה בעיניי מאוד מאוד חזק בפרק הזה. דייל קופר, שכל מה שהוא רוצה זה להיות הגיבור, זאת אומרת, הייתה איזו תחושה שהוא רוצה לקחת את דיין ולתת לה את הלילה שיתקן את מה שקרה לה עם קופר הרע. וזה לא מצליח. למחרת הוא קם בבוקר והיא לא שם. הוא רוצה להציל את לורה. הוא רוצה להחזיר את לורה, ובהמשך גם, זאת אומרת, ויש פה גם התכתבות מאוד מאוד יפה עם הקוסם הרצוץ, המשך של התכתבות, הוא רוצה להחזיר אותה הביתה, כן? הוא רוצה להיות הקוסם הרצוץ שמחזיר, עוזר לה ומחזיר אותה הביתה. הוא רוצה להיות הגיבור הזה, הוא רוצה להיות לא רע. הוא רוצה להתנגד לרוע שבתוכו, או לרוע שנמצא אצל אחרים, אבל גם בתוכו, כן? בקופר הרע. ולהיות הסופר הירו הזה, להיות המציל הזה. וזה לא מצליח. זה שוב ושוב ושוב בכל העולמות לא מצליח. וגם במין הזה, הוא לא מצליח להיות המאהב הזה. זאת אומרת, באיזשהו מקום יש פה אפילו אולי איזה סצנה של חרדת ביצוע. יותר מדברים אחרים. הוא לא מצליח. הוא לא מצליח להנהג את האישה שלו. הוא לא מצליח להיות המאהב הזה. היא שוכבת מעליו. זאת אומרת, הוא מאוד מנסה, וזה לא מצליח. זה נכשל.
היא נורא סובלת. זה לא סתם לא מצליח. שוב, זה סצנה של סבל, שמבחינתי פשוט משדרת, מייצגת, משקפת, את המוות או את החוסר עונים שקרב להגיע. זה סוג של אפילו אלגוריה למה שאנחנו עוד הולכים לראות.
אבל אם נלך בכלל, זאת אומרת, לתמה הזאת של הקופר שאמור להיות הגיבור, לפחות הוא הגיבור של הסדרה, והוא גם חתיך, נשאר חתיך, כולנו נסכים שהוא נראה מדהים, כאילו 25 שנה הוא שימר את עצמו בבלק לודג' וחיכה לרגע הזה, לעונה 3.
זה כושר.
כן? רק על זה הוא צריך לקבל את האמי. לגמרי. והוא צריך לקבל את האמי.
לחלוטין. אנחנו הראשונים שאומרים את זה פה. קדימה.
כן, אני כמובן, זה ניתוח מאוד יפה, ואני מסכים. אני חושב ש לינץ' בשנים האחרונות, בכל הפילמוגרפיה שלו, הוא מנסה לייצר איזשהו תחביר קולנועי שבו אנחנו נמצאים בתוך התודעה של איזשהו סובייקט, בדרך כלל אנחנו לא יודעים מי זה הסובייקט הזה. זה ככה במלהולנד דרייב, ככה בכביש אבוד, וגם פה, זאת אומרת, מי הוא החולם? בחלום של מי אנחנו נמצאים? ודרך העובדה הזאת שהוא מנתק אותנו כביכול מהשורש, אנחנו לא יודעים בתודעה של מי אנחנו נמצאים, אז הוא מאפשר המון המון מגוון של פרשנויות ומחשבות ופסיכולוגיות שעולות, וקצת נותן לנו להיות בתפקיד הפסיכולוגים. זאת אומרת, אנחנו תופסים את הצד השני, אנחנו פרויד במובן הזה, או יונג, מסתכלים על הפרספקציה הזאת ומנסים להבין את הדרך. אבל קצת להוסיף למה שאמרת בעניין של הגבר הלבן, הפרק האחרון, 18, הזכיר לי, במיוחד בסוף שלו, באופן מאוד מאוד חזק את לוליטה, גם של נבוקו וגם של קובריק, במיוחד במהפך הזה של הכניסה אל המציאות, אם אתם זוכרים, זה מאוד חד בסרט של קובריק, אבל גם בספר, הוא מגיע לפגוש את לוליטה, הומברט הומברט, אחרי הרבה שנים.
וואו, נכון.
יש איזו תחושה של אמריקה הנחשלת, המקום הזה שהוא בכלל לא חלום, הוא מחוץ לסובייקט שלו, והוא פוגש אותה ופתאום אין את הכביכול הקסם הנורא הזה שהיה לאורך כל הוא כבר לא בתוך החלום שלו.
יש התעוררות.
הוא התעורר והוא גם מסורס או כל הדברים האלה.
והוא רואה אישה שבורה כזאת וקשת יום כזאת.
בדיוק, אז במובן הזה אני חושב שהוא נורא מתחבר ללוליטה, וגם בסרט של קובריק זה מאוד חד, וזה נורא דומה, גם בדרך שבה הוא מצלם זאת אומרת, לדפוק בדלת, היא פותחת לו, היא לא מזהה אותו כמעט, הוא בהלם ממנה, מאיך שהיא נראית, ממה שהיא נהייתה, ממה שקרה לו בדרך, שהוא מאבד את תחושת את היכולת שלו לייצר איזושהי קונוטציה. ו-What time is it? זה בעצם הצלקת הכואבת של הדבר הזה.
למה אתה מתכוון הצלקת הכואבת של הדבר?
של איפה אני, זאת אומרת, הסאבטקסט במובן הזה מבחינתי לפחות זה, what time is it, זה איפה אני, מי אני.
עוד, זה פרשנות יפה מאוד, שלא חשבתי עליה, ועכשיו כשאני חוזרת באמת גם לספר וגם לסרט, אז אני באמת ממש רואה את זה. לי זה לקח אותי שוב לעניין הזה של הקוסם ארץ עוץ, שגם היא מתעוררת בסוף, והכל היה חלום, לא ברור, זה היה חלום, זה לא היה חלום, לא ברור, והיא אומרת, there's no place like home, והבאתי לנו את הסצנה האחרונה. אני רוצה שתכף נאזין לה, אני חושבת שמה שהיה מאוד מאוד חזק זה שפה הוא הצליח להביא את הילדה אל הבית, אבל הבית הוא לא אותו בית, הבית השתנה. הבית השתנה, וגם לא ברור, כל המסע הזה, זאת אומרת, יש פה שוב את הקלישאה הזאת, I'm coming to take you home, זה מאוד אמריקאי, אבל בעצם זה בית הסיוטים שלה. כן. על מה אתה מדבר? מה הולך לקרות, בייחוד אחרי שראינו את אמא שלה מנפצת ככה את התמונה שלה בזעם, מה הולך לקרות שם כשהיא תגיע לבית הזה? ואז כשהיא מגיעה, זה הבית שהתחלף, או הדיירים שלו, זאת אומרת, יש בזה משהו ששוב מתכתב בצורה מאוד מאוד מרירה עם...
כן, יש את העניין הזה עם שהבעלים של הבית זה הבעלים האמיתיים.
ועוד בתמימות שלו כקופר, הוא אשכרה מצפה לאיזה קלוז'ר. הוא אומר, אני רוצה שתפגשי מישהי, כי הוא באמת חושב שעצם המפגש ביניהן פתאום יצית.
יתקן את הכל.
כן, יתקן את העולם.
והוא יוכל לחזור ולהיות גיבור.
כן.
אז בואו נשמע שנייה את הנאזין רגע לסצנה הזאת.
There's no place like home. Wake up, honey.
There's no place like home. There's no place like home. There's no
place. Dorothy, dear, it's Aunt Em, darling.
Oh, Aunt Em, it's you.
Yes, darling.
Hello there. Anybody home? I just dropped by because I heard the little girl got caught in the big... Well, she seems all right now.
Yeah, she got quite a bump on the head. We kind of thought there for a minute she was going to leave us.
Oh.
But I did leave you, Uncle Henry. That's just the trouble. And I tried to get back for days and days.
There, lie quiet now. You just had a bad dream.
Sure. Remember me?
Your old pal, Hunk?
Oh.
Me? Hickory?
You couldn't forget my face, could you?
But it wasn't a dream. It was a place, and you were there.
Oh,
sure.
But you couldn't have been, could you?
Oh, we dream lots of silly things when we...
No, Aunt Em, this was a real, truly live place. And I remember that some of it wasn't very nice, but most of it was beautiful. But just the same, all I kept saying to everybody was, I want to go home. And they sent me home. Doesn't anybody believe me?
Of course we believe you, Dorothy.
Oh, but anyway, Toto, we're home. Home. And this is my room. And you're all here. And I'm not going to leave here ever, ever again. Because I love you all. And, oh, Annie M., there's no place like home.
אז כמו שבאמת שמעתם, היא אומרת להם, I will never leave you again and I love you all, שזה לא מה שקורה פה בסוף. עוד משהו שהיא אמרה בסצנה האחרונה, בעצם, דורותי, זה שכולכם הייתם איתי בארץ עוץ. ובאמת הדמויות שאנחנו רואים בתחילת הסרט, הם מופיעים שוב, זאת אומרת, היא לוקחת אותם אל תוך החלום שלה לארץ עוץ, ואז באמת לא ברור, האם היא במימד אחר, והם זאת אומרת, יש להם דמויות מקבילות במימד האחר, או האם זה באמת חלום שלה שבו היא הרבבה כל מיני אלמנטים. וכשאג'נט קופר מגיע סוף סוף אל הבית של קרי פייג', אז הוא פתאום רואה את הסוס הלבן הקטן, זאת אומרת, פתאום הוא רואה כל מיני אלמנטים ששוב גורמים לנו לתהות, זאת אומרת, האם זה פשוט אלמנטים שהוא לקח וניפח והפך אותם לחלום? אנחנו גם יודעים שבאיזשהו מקום מראיונות עם לינץ', הוא מדבר על זה שהרבה פעמים ככה הוא עובד, כן? זאת אומרת, הוא רואה איזה אוטו אדום, ומתחיל לחלום, לדמיין מה קורה בתוך האוטו האדום הזה, או מה קורה עם הווילונות האלה. והם מקבלים משמעות מיתית ומאוד מאוד גדולה, וזה דברים מאוד מאוד קטנים. סצנה שמאוד זכורה לי, שגם הרגשתי שזה באיזשהו מקום מתכתב עם לינץ', זה דווקא דאגי, כשהוא הסתכל על הלכלוך, על המין פירורי לכלוך הלבנים האלה, על
הקסקסים.
על הקסקסים של הסוכן ביטוח, והיה מאופנת מהם. וזה מאוד התחבר לי ללינץ'. זאת אומרת, אמרתי, בעולם של לינץ' זה כבר היה יכול להתחיל להיות פציטי שלג ולהתפתח לאיזשהו סיפור.
כן, ואז עושה לו איזה מסאז' טיבטי קוסמי כזה שגרם לו להתוודות על הכל ולהתחרט.
לפעמים בעצם זה שאתה מסתכל על דברים אחרת, זה גורם גם לאנשים סביבך.
לגבי הקוסם מהרצוץ, אני רק רוצה להגיד, כמובן היו לנו אלגוריות ליצירה הזאת לאורך כל הסדרה, אבל באמת בפרק 17, מבחינתי זה היה הקליימקס של הקוסם מהרצוץ, כאשר באמת בתחנת השריף הוא אומר, אני מקווה לפגוש את כולכם, וגם העמדה של כל הדמויות הייתה מאוד, היה במאוד מן הקיץ' ומאוד מה...
הייתה באמת תחושה שתכף הם הולכים להשתחוות.
מהסתטיקה הזאת, ודווקא בגלל שפתאום קלטת את כמה כל הדמויות נראות נורא מוזרות, ונורא סטריאוטיפיות, ונורא ציוריות, ומאוד דמויות. מאוד מאוד דמויות, והיה לזה עוד רמז קודם בפרק האלמותי, כאשר קופר מתעורר, והוא בבית החולים, והוא עדיין בקומה, והם ניגשים ורוכנים מעליו. דווקא הסצנה הזאת מאוד הזכירה לי את הסצנה הקלאסית של הקוסם מהרצוץ, כאשר דורותי במיטה וכולם רוכנים מעליה לרגע שהיא תתעורר. זה כבר היה שם, בעצם.
נכון, בהקשר אגב של There's No Place Like Home, מי שכן מצליח לחזור through the red door ולקבל את המשפחה המאושרת שלו, זה דווקא דאגי, הטולפה, שזה שוב יש כאן איזשהו סוף מריר, שסוף שמח כזה יש רק באגדות. זה איזשהו סיפור אמריקאי ריק, שאין לו באמת כיסוי.
כן. אם כבר מדברים על אמריקאיות ריקה, יש רגע אימג' נורא יפה בפרק 18, שלא ראיתי לפני זה, שקופר מחליט לזרוק את הנשק לתוך השמן טיגון הלוהט.
נכון.
לא ראיתי לפני את זה בשום מקום, אבל התחושה הייתה שכאילו הנשק האמריקאי, או בעצם המהות של ההגנה של האזרח על עצמו צריכה להיות מתוגנת בשמן עמוק, וזה איזה מין תחושה למקום הקיומי שאנחנו נמצאים בו כרגע, או שארצות הברית נמצאת בה. וזה עוד איזה משהו לקונקרטיזציה של הסצנות האחרונות למציאות של כאן ועכשיו.
רציתי לשאול אתכם.
זה גם מתקשר לזה שלאורך כל העונה היה המון עיסוק עם נשק. היה המון עיסוק עם נשק, המון לג לנשק.
הקלות שבנשק.
הקלות שבנשק. זאת אומרת, היה את הסצנה הזאת שהלכה, והיו בה את הפרק הזה שממש, כמעט בכל סצנה מישהו החזיק בו אקדח, אפילו ילד קטן שמצא את הרובה של, את האקדח של אבא שלו וירה, וירה שם, ואז מגיעים כולם ויש איזושהי היסטריה ואיזושהי מניה סביב הנשק הזה, והוא סגר את זה מאוד מאוד יפה בסצנה הזאת שבה הוא לוקח את הנשקים של כולם, ושם אותם בתוך הצ'יפסר, שזה גם מאוד אמריקאי.
בעיקר זה היה באסקלייטד קוויקלי של של הזוג שנורה על ידי הפוליש אקאונטנט בסאברב כאילו פסטורלי, שהפיק גם הרבה משפטי מפתח כאלה. אבל רציתי רק לשאול, לא יודעת אם יש לנו זמן לזה, באמת, כשרואה את הסוס הלבן למשל בבית שלה, אז יש כמובן את הסצנה המאוד מאוד יפה בין היתשות, שהוא רואה את הבחור המת הירוי בקורסה. ואני למשל עדיין נכון. לא פענחתי, אני לא בטוחה מה הקריאה הנכונה של מה המשמעות של הבחור המת הזה.
אף פעם אין קריאה נכונה. זה מה שכיף.
אין אפילו קריאה בכיוון, כלומר אני לא בטוחה מה המשמעות שלו.
אז אני חשבתי כמה דברים, וטוב באמת שהזכרת את הבחור הירוי הזה. קודם כל שאולי הוא הציל אותה ממציאות אחת, אבל המציאות יכולה להיות אכזרית, וזה שהוא הצליח להציל אותה מציפורניו של אבא שלה, לא אומר שבהמשך הדרך היא לא נכנסה לתוך איזשהו משהו אביוסיב או מסוכן. זאת אומרת, ברור שהיא באיזושהי מצוקה, כן? אז זה נגיד דבר אחד שחשבתי עליו.
כן, זה באמת איזה משהו אניגמטי. זה נכון במובן הזה שהיא כלואה בתוך איזשהו מעגל של אכזריות. תמיד היא תחזרו לנפש, לנשמה של לורה. באיזשהו אופן, זה חלק מה... ואולי בגלל ש-she's the one במובן הזה, אבל בסופו של דבר היא הרגה אותו, זאת אומרת, היא השתחררה מהדבר הזה, וזה
כנראה,
אלמנט מעניין.
וזה אלמנט מעניין, ואולי עוד פעם איזשהו רפרנס לסדרה המקורית שנתנה השראה, ולסרט שנתנו השראה לטווין פיקס, כשמרק פרוסט ודייוויד לינץ' עשו, והם ראו אז את כל הפרקים, ועשו הקרנות בבברלי הילס, בזמן שהם כותבו את התסריט, הקרנות לעצמם, שזה פייטון פלייס, שבסיפור המקורי, בנרטיב המקורי, הדמות, לא קוראים לה לורה, יש לה שם אחר, אבל היא הורגת את האבא המתעלל, וקוברת אותו בחצר, אגב. אז כן. זאת אומרת, חשבתי שיש פה איזושהי סגירה יפה גם עם הנרטיב הזה, זאת אומרת, וגם לתת לה איזשהו נרטיב, שאולי בעולם אחר היא גם she can fight back. בעצמה.
אותי
זאת אומרת, החלידה
בסצנה
לא עם איזה...
הזאת.
אביר.
הייתה את האגביות הזאת שבה קופר התייחס לגופה. ובאגביות הזאת היה איזשהו רמז לכך שאנחנו חווים משהו שהוא מאוד מאוד סוריאליסטי. ואני יודעת שהקונצנזוס, התיאוריה הדומיננטית שאני שומעת, היא שהעולם הזה זה העולם האמיתי. אבל דווקא בעולם האמיתי הזה, so called, במרכאות, קורים כל כך הרבה דברים סוריאליסטיים ומאוד לא הגיוניים לעולם האמיתי, כמו ההתעלמות המוחלטת והאגבית שלו מפאקינג גופה שיושבת על הקורסה בסלון.
ומרכיבה.
כן, יש גם את הטענה שהוא לא ממש קופר בשלב הזה, אלא הוא איזה מין...
ריצ'ארד, הוא ריצ'ארד.
משהו כזה, לא, ואז אולי גם התגובה שלו היא...
אבל זאת דווקא תגובה של חלום בעיניי. דווקא כן. שהוא רואה פתאום מוטיבים... שחזרו על עצמם לאורך היצירה של טווין פיקס.
אני חושבת שמה שיפה, זאת אומרת, אנחנו חיים בעידן, ומבחינה הזאת הסדרה מאוד מתכתבת איתו, שנשאלת כבר השאלה, מהי המציאות, כן? אנחנו, טלי, אני ואת, אנחנו הכרנו בפייסבוק.
נכון.
כן?
פייסבוק זה סוג של מציאות חלופית.
מהי המציאות? זאת אומרת, המון פעמים אני מסיימת את היום, ואני אומרת לעצמי, גם, כי גם אני עכשיו עובדת על תסריט לסרט, ותסריט לסדרה, ואז לפעמים... זה בעצם, יש בזה משהו נורא מתסכל. אני אומרת, רגע, איפה הייתי היום? ומהי המציאות שלי? מי אני? איפה הייתי היום? זאת אומרת, יש איזה משהו, ואני חושבת שכולנו באיזשהו מקום הולכים לאיבוד בזה, כן? זאת אומרת, חברה אמרה לי, כל הסוף שבוע הייתי רק בפייסבוק. איפה היא המציאות? ואנשים גם נעלבים אחד מהשני, ואנשים גם נפגעים. זאת אומרת, יש לאנשים מערכות יחסים שלמות בתוך האינסטגרם והפייסבוק והסנאפצ'אט, וגם בחיים שלהם, שלנו, שבהם אנחנו בעצם כבר לא איזה חברה שבטית שכולנו פועלים ביחד, אלא כל אחד מאיתנו עובד על איזה משהו ומשקיע את עצמו בתוך המשהו הזה, אז מהי המציאות? איפה אנחנו? ורובנו, הרבה מאיתנו עובדים מול מחשב המון המון שעות, כן? אז איפה המציאות שלנו קורית?
בהקשר הזה, רצית להתחיל להגיד משהו? בהקשר הזה אני רוצה להגיד משהו שבעיניי מאוד מאוד מרכזי בפרשנות שאני בוחרת אולי לתת, או כיוון של קריאה שאני בוחרת לעשות לפינאלה הזאת של הסדרה, זה שזה מחבר אותי לראיון שלינץ' נתן בתקופה שיצא Lost Highway. והתמה המרכזית של Lost Highway, או כך הבנתי אותה לפחות, הוא סיפר שם שאחד הדברים שמאוד ריתקו אותו, והפכו להיות מוטיב מרכזי בסרט, זה ההפרעה הפסיכיאטרית של פוגה דיסוציאטיבית. ופוגה דיסוציאטיבית זה מצב מנטלי שבו אדם פתאום, לפתע, באופן ספונטני, זונח את החיים שלו, נוסע בדרך כלל למקום מאוד מרוחק, הופך להיות שם בן אדם אחר, כאשר הוא שוכח את מה שהיה לפני כן, חי חיים אחרים לגמרי, בדרך כלל עם אטריביוטים שונים לגמרי לאופי שלו, ואחר כך גם באותו אופן ספונטני מתעורר וחוזר למצב שממנו הוא הגיע מלכתחילה, והוא לא זוכר מה היה לו בזמן הפוגה הזאת, בזמן ההתרחקות מעצמו. והוא סיפר שזה המוטיב בעצם שהוא קסם ממנו כאשר הוא עבד על Lost Highway, ובלוסט הייווי זה באמת מאוד נוכח, וגם שוב באמצעות הכבישים והתודעה והבריחה שם במציאות בעקבות רצח ומשהו נורא נורא מזעזע. ובעיניי זו קריאה אפשרית של מה שקורה פה עם ריצ'ארד סלש דייל קופר, מכיוון שיש פה אלמנט מאוד מאוד חזק של שכחה ושל בעצם בלבול מי זו הדמות הזאת, מי אתה בעצם, שזה גם לי גרם כצופה לחשוב מי אני מתוך העיניים שלו, כן. של מי שחשבתי שהוא קופר עד עכשיו.
יש גם את העניין הזה של הקומה, בעצם להיות בקומה שאתה בין עולמות.
נכון.
ואולי גם זה איזשהו מפתח לדבר הזה של קופר קלו בין שתי עולמות או בין כמה עולמות, זה אפילו לא... לא ברור, אבל רק עוד דבר קטן לגבי המציאות, אז זה נכון השאלה הזאת היא באיזה מציאות אנחנו נמצאים, ואם יש מציאות, וכל עניין הפייק ניוז שדיברנו על זה אז בזמנו, אבל אני מרגיש שפה יש אפילו תחושה יותר חריפה של ניסיון להלביש מציאות חלופית על מציאות אחרת, ובסוף הזה המאוד כואב שהוא לוקח את קרי פייג' ומנסה להפוך אותה בכוח ללורה, יש איזה משהו... זאת אומרת, להלביש עליה את בגדי לורה, להביא אותה לבית שלה, כאילו מין ורטיגו כזה, כן? לקחת אותה ולהפוך אותה להיות הקורבן שממנו הכל התחיל, כדי לקבל משמעות.
להזדכך, נכון, להזדכך ולקבל משמעות. בהקשר הזה אני רוצה שבאמת, ואנחנו נחזור לדבר על הסצנה האחרונה הזאת, כי יש עוד את הרגע האחרון האחרון שלא דיברנו עליו, שלא כל כך מסתדר עם המציאות. אני רוצה שנשמע את קאבר של בליקסה ברגלט, שמישהו שם בקבוצה והיה מהמם. אני מאוד אוהבת לתת קרדיט לצערי, אני לא זוכרת מי שם את זה בקבוצה שלנו בפייסבוק, אבל זה באמת היה ביצוע יפהפה של Somewhere Over the Rainbow. אנחנו נשמע אותו ואז... אוי, זה קשה, מה, נמשיך להספיד את הסדרה? אנחנו לא מספידים, אנחנו רק להפך מהללים ומנתחים.
way above the chimney tops, that's where you find me somewhere over the rainbow. Birds fly, birds fly over the rainbow. Why then, oh, why can't I? Happy little bluebirds fly beyond the rainbow. Why, oh, why can't I?
לצערנו תכף אנחנו צריכים לסיים, ואי אפשר לסיים בלי באמת להקדיש איזה רגע לצרכה האחרונה הזאת, הזה של לורה פלמר, איך תום אמר קודם, הצורחת הטובה ביותר בהיסטוריה של הטלוויזיה.
של היקום.
של היקום, כן.
זאת אומרת, לדעתי של היקום.
כן, זאת אומרת, הצרכה הזאת שהדברים כן קרו. זה כן קרה, אחרי שאנחנו כבר משתכנעים שהכל היה חלום, אז יש פה פתאום את הרגע הזה של, ובכל זאת, וזה בעצם הלופ שלנו, אני חושבת כאנשים, היה או לא היה הזה, הלופ האינסופי הזה שאנחנו חיים בו, אנחנו לא מצליחים ממש לפתור אותו. בערך כמו הקיום שלנו.
זה לא סתם לופ, זה לופ שהוא גם דטרמיניסטי, כאילו הוא מוכתב מראש, והוא גם סופר סופר פרדוקסלי, כי הרי מה הצרכה שהיא שומעת קודם, של לורה, של אימא שלה קוראת ללורה, זו הקריאה של אימא שלה, של שרה, אחרי שבעצם כרונולוגית היא נרצחה. כלומר, היא שומעת את הצרכה שבעצם כבר מבשרת את מותה. אז יש פה טון, אקורד סיום, צורם, קשה, של האבסורד של מה, איך היא בכלל חיה במרחב הזה.
אני מזדהה לגמרי, אני רק אגיד שהצרכה ישר זרקה אותי, עם כל הרפרנסים שאני כל הזמן זה, למונק, לצרכה של מונק. בעצם יש, נשארנו מישהו שצורח על זה שהוא לא מצליח להבין את משמעות הקיום, או לא מצליח למצוא את עצמו בתוך זה, ואני חושב שזאת האות, זה האות היחידי לסיים איתו את הסדרה.
אני לגמרי מסכימה, זה היה סוף מפעים, והיו כאלה שהתחילו לכתוב מה אמונה 4, זה נשאר פתוח, אבל לדעתי זה הסוף הפתוח הכי סגור שהיינו יכולים לקבל, הצרכה הזאת.
קשה מאוד.
אז לצערי אנחנו צריכים לסיים. אני אהיה כאן שוב שבוע הבא, פעם אחרונה, בתוכנית אחרונה שבוע הבא, שבה אני אעשה איזשהו אפילוג על כל הסדרה, ואשמיע הרבה מוזיקה, בניגוד לפעם שהיה קצת פחות. תום שובל וטלי קורל, תודה רבה לכם שהייתם איתי.
תודה.
תודה שהזמנת.
ושהאש תהיה עם כולנו תמיד. להתראות.